בוקר טוב. פרק ג' פרק ג' תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. גם לפני הפרק הזה צריך להזכיר, וצריך להזכיר את זה הרבה בלימוד הספר, אין פה הוראות מעשיות איך לחזור בתשובה. יש פה סקיצות של הרב על כל מיני מסלולים ונתיבים שישנם בתשובה, וממילא ככל שתכיר יותר את עניינה של התשובה, אז אתה תהיה יותר שייך מתוך ההבנה לעולמה של התשובה. תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, והאדם שם חטאו נוכח פניו, ומתחרט עליו ומצטער על אשר נוקש בפח החטא. ונפשו מטפסת ועולעת שהוא משתחרר מעבדות החטאית, ומרגיש בקרבו את החירות הקדושה, הנעימה מאוד לנפשה הנעלה, והוא הולך ומתרפא. וזה הרי אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם, והוא הולך ומתאשר, הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי, יחד עם לב נשבר ונפש שחה מדוכאה, שהוא מרגיש בקרבו שגם רגש זה עצמו הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. הולך הוא מרגיש שהוא מתקרב למקור החיים, לאל חי אשר זה לו כבר היה כל כך רחוק ממנו. נפשו הקמאה זוכרת בססון לב את עוניה ומרודה הפנימיים, והיא מתמלאת רגשי תודה. בהלל וזמר היא נושאת קול, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. הסולח לכל אבונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת חייך, המאתרך חסד ורחמים, המסביע בטוב עדך, תתחדש כנשר נעורייך, עושה צדקות השם ומשפטים לכל השוקים. אוי, כמה השוקה הייתה הנפש, בעוד מסע החטא, קדרותו, גסותו וסבלו היום מונח עליה. כמה הייתה ירודה וסחופה, גם עם עושר וכבוד חיצוני נפל על החבל. מה יועיל כל און עם התוך הפנימי, תוך החיים הוא מדולדל ויבש. ומה מאושרה היא כעת בהרגישה בקרבה, כי כבר נרצה אבונה, כי קרבת אלוקים חיה ומהירה בקרבה, כי הוא קל מסעה הפנימי, כי היא כבר שילמה את נשייה ואינה עוד מאושקה בעושק וטירוף פנימי. מלאה היא מנוחה ושלווה כשרה, שובי נפשי למנוחה יחי, כי השם גמל עלייך. בואו נעצור פה, אבל עוד שורה, רק בגלל שאין דבר נודע אלא מהופכו, וישנה עוד הרגשת תשובה, סתמית, כללית, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל מרגיש שהוא מדוכא מאוד. אז מהי התשובה הפרטית המפורשת? מהי הרגשת התשובה הפרטית המפורשת? יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. והאדם שם חטאו נוכח פניו ומתחרט עליו ומצטער על אשר נוקש בפח החטא. יש והאדם מצוי בתודעה של תשובה, בתודעה של תיקון, של קלקולים, התעלות מחסרונות, כנגד קלקול ספציפי. קלקול אחד או סך מסוים של קלקולים, אבל יש קלקולים קונקרטיים שעומדים לנגד עיני הלב והשכל שלו. ביחס אליהם הוא מצוי בתודעת התשובה. האדם שם חטאו נוכח פניו, לוקח את החטא הספציפי הזה, הפרטי המפורש הזה, וביחס אליו הוא עכשיו עובר מהלך של תשובה. עד כן. יש איזשהו דמיון ולא ברור לי מה בדיוק, איך נגדיר בדיוק את הדמיון. יש איזשהו דמיון בין הפרק הזה לפרק הקודם, אבל לא לגמרי. בואו נסיים ללמוד את הפרק הזה ומה שכתוב כאן, ואז ננסה לראות האם התשובה הסתמית הכללית היא תשובה פתאומית שלמדנו למעלה. אולי קצת כן, אבל זה לא הדגש על כל פנים. אבל בוא בינתיים נלמד את הפסקה שלנו, אחר כך ננסה להשוות לפרק הקודם. האדם שם חטאו נוכח פניו. הפתאומית בפרק הקודם היא גם כן דיברה על חטא מסוים. מכיר את הרע והכיעור של חטא ספציפי. אז אני לא מחלק כרגע לפתאומית או הדרגית, בוא נלמד. פה הדגש הוא שזה פרטי מפורש, זאת אומרת על איזשהו חטא ספציפי או מספר חטאים ספציפיים. הכוונה, אנחנו יודעים באיזה חטאים מדובר וביחס עליהם האדם בתודעת תשובה. האדם שם חטאו נוכח פניו, מתחרט עליו ומצטער על אשר נוקש בפח החטא. האדם מביע חרטה, הוא מביע התנגדות פנימית ממעמקי הנפש שלו אל המצב של החטא. הוא לא רוצה להיות שייך לזה, הוא מצטער על זה, הוא מתמלא בצער וכאב על זה שהוא שייך אל החטא הזה. החטא הזה הוא מלכודת, נוקש בפח החטא. דיברנו שהחטא זו מציאות שמשפילה את גובה החיים של האדם, את כישורו אל הטוב, אל האידיאל. חטא זה מה שלא אידיאל. והאדם עכשיו הוא נלכד ברשת הזאת. יש לרשת הזאת באמת, הרשת הזו יכולה להיות רשת ציידים טובה של מלך חכם וזקן. אבל בסוף שקולטים שאנחנו במלכודת, אז מצטערים על זה. מצטערים על השפלות שהגעתי אליה כתוצאה מזה שאני מבטל תורה. זו מציאות נפשית איומה. המדרגה שלי, איך אני מצוי במדרגה שפלה כל כך? והוא מתחרט עליו, הוא מצטער על אשר נוקש בפח החטא. ונפשו מטפסת ועולה עד שהוא משתחרר מעבדות החטאית. לאט לאט, הנפש שלו מצליחה לצאת מן המצודה הזאת, מן המלכודת הזאת. ומשתחררת. משתחררת מהקלקול הזה שדיברנו עליו ביחס לשפלות של אותו חטא ספציפי. והרב מגדיר את זה פה עבדות חטאית. כי העבדות היא, אולי נגיד הפוך, החטא הוא תמיד יבוא עם הגדרה העבדות. כי מי הוא העבד? העבד זה שהוא חי את חייו שלא בהתאם למה ש... בוא נגיד את זה רגע נמוך, במה שהוא רוצה לחיות, אלא האדון שלו אומר לו מה לעשות, וזה לא הוא מחליט בבוקר לעשות את מה שהוא עושה, אלא האדון שלו. אבל יש גם כן עבדות רוחנית, נפשית, שאתה עבד לתבניות, לקטגוריות מסוימות של איך שחיים את החיים, כשאתה לא באמת רוצה אותם. אבל זה מושך חזק חזק, אנחנו יכולים אפילו לפעמים ממש לחוש את זה, שיש מציאות של קלקול, שהיא קצת שולטת בך. אתה יודע להגיד שהיא קלקול. באותה שנייה שאתה עומד ליפול בבור הזה. אתה יודע להגיד זה בור. ולמרות שאתה יודע להגיד זה בור, אתה חש שאתה נמשך, שאתה לא מספיק חירותי, לא ללכת לשם, לא ליפול במצודה הזו. אבל אתה עבד. ואתה לא נאמן לעצמיותך הפנימית, מה שהיא באמת מבקשת. לפעמים גם כן לא מרגישים את זה. אבל כשעומדים על אופי החיים העצמי, אז יודעים להגיד שחטא זה עבדות. ומי שמביע את החרטה, שוב עמוק, הוא לא יכול להביע לנו את החרטה, הוא לא יכול להביע לרב שלו את החרטה, הוא יכול בינו לבין עצמו ולבין קונו להתחרט על זה, ולא לזייף חרטה. אבל מי שבאמת מתחרט, מצטער על אשר נוקש בפח החטא, אז נפשו מטפסת ועולה, עד שהוא משתחרר מעבדות החטאית, ומרגיש בקרבו את החירות הקדושה. הוא נעשה בן חורין, הוא נאמן לטבע העצמי שלו. יש לאדם טבע, לא רק טבע של שתי ידיים ושתי רגליים, יש לנו טבע רוחני, שיש לו גרורות גם כן בפסיכולוגי, הנפשי. יש לנו טבע כזה, ואתה בן אדם לא יכול להתנקר לעצמך. אתה יכול לנסות, כלומר, אתה יכול בפועל להתנקר, אבל שם תתחדש תחושת העבדות. ועבדות זה מצב לא טוב. אבל מי שמתחרט על החטא ויוצא מן השפלות הגסה הזאת שהיא לא הטבע העצמי שלו, אז הוא עומד על מצב, מעמד, החירות הקדושה. חירות זה נאמנות לעצמיות. וחירות קדושה זה נאמנות לעצמיות בהקשר של קדושת האדם. לא נאמנות לעצמיות בשאלה מה אני עושה בשמונה בבוקר, אלא בשאלה מה מעמד החיים שלי. מעמד החיים שלי שאני שייך אל מגמות הקדושה, האידיאל, השכל, המידות הטובות. והחירות הקדושה נעימה מאוד לנפשו הנעלה, כי אנחנו מדברים על אדם מצטער, אנחנו מדברים על אדם שכואב לו, כואב לו על הקלקולים, כואב לו על זה שהוא אדם בעל מידות מקולקלות, שהוא רגזן, קמצן, גאוותן, עצלן, וכל שער מרעין בישין, כואב לו על זה. והתמדה בתשובה שמבקשת להשתחרר, לחזור אל המקור, אז פתאום מתנוצצת, או, אני מתחיל, ההרגשה שאני מתחיל להתנקות מזה, וזה מאוד נעים לנפש העייפה הזאת, הנפש היא כבר מיוסרת עם עצמה, וכואב לה על הסביבה שהתרגלה לחיות בה, הסביבה הנפשית. והוא הולך ומתרפא. באמת יוצא מכל הקלקולים, מבריא מכל המחלות, וחוזר אל הבריאות. והנה קצת ביטויים עמוקים, גם עמוקים, כי הרב כותב בחדר שלו שם, בבית הרב, שם יושבים וכותבים, ואצל הרב כל התורה, בעיקר הפנימית, רצה, הוא מכניס לנו את זה בפסקאות שאנחנו, וגם עמוקה, כי זה מאוד שירי מה שכתוב פה, זה מאוד מתאר תחושה פנימית, ולא בטוח שהתחושות הפנימיות שלנו הן שם. אבל בוא ננסה. והוא הולך ומתרפא, וזהרי אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם, והוא הולך ומתעשר, הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי. במצב ההתרפאות הזאת, מה שקורה זה שיש זהרי אורה של שמש החסד. שמש החסד זה החסד העליון. אומרים שמש חסד, הגדרה, חסד עליון. דיברנו קצת כשלמדנו את איגרת התשובה על החסד העליון הזה. חסד העליון, חסד אנחנו יודעים מה זה. זו הטבה. עשיית חסד זה להטיב, לזולת. חסד זה להטיב. וחסד עליון זאת ההטבה המוחלטת. המציאות של הטוב שנעשה לן. כשמרגישים זערי אורה של החסד העליון, יש איזו זריחה של החסד, מה שזורח ומה שמאיר ומחמם תלבבות, זה לא חום שמודדים אותו בכל מיני ספקטרומים של כלים למדידת אור, אלא זה חום של מציאות של טוב שאנחנו שייכים אליה. וזה חסד, כי אנחנו לא עמלנו כדי להיות שייכים לטוב הזה. לא הנדסנו את עצמנו כשייכים אל הטוב הזה. זה פשוט נשפח עלינו. זה מחמם לנו ממקור החיים, שמש כזאת היא עליונה, ששולחת את קרניה ומחממות לנו את הלב ומאירות לנו את העיניים. רק השמש הזאת היא צריך לנסות לצייר, לדמיין, לחוש את זה. זה אור רוחני כזה. אור של טוב, אנחנו בטוב, אנחנו במציאות של התיקון. זה זהרי אורה, אורה זה התפרטות של האור המקורי, והאור המקורי מתפרט לאיזושהי אורה שיש לה זוהר של חסד עליון. וזה שולח את הקווים. שולח את קוויהם בהרגשות בריאות, פה למדנו? פה למדנו אני חושב. אתה לא זוכר איפה. יש ביטוי של הרב שולח, לא. תראו איך הרב, זה מקצוענות, זה לא מקרה, כל מה שהרב כותב. פה מדובר באורות ארץ ישראל, ויש פה פסקה כבדה על איך מכירים את את סגולת קדושת ארץ ישראל, לא משנה לנו כרגע, אבל אז הוא כותב שזה נעשה על ידי הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. מה למדת? שיש איזושהי הערה נשמתית ממקור נשמת ישראל, לא משנה, לענייננו זה כמו השמש הזאת, והיא שולחת את הקווים, קווים התפרטויות. זה כן כבר גוונים שבשמש אתה לא יכול להביט, אבל אתה תופס את הקווים שמתפרטים מן השמש, שולחת את קוויה בצבעים טבעיים, זה מקבל את הלבוש של המציאות הטבעית, ומה זה הלבוש של המציאות הטבעית? אורחות ההרגשה הבריאה. כבר מה שמרגיש ממש הרגשות בריאות. גם בפרק ד' יש? כן, נכון, גם בפרק ד' יש לנו את שמש התשובה. נכון. יש עוד מהשמש והקווים, יש במידות הראייה גם, ובערך אהבה יש שם. בקיצור, עוד הרבה. אז מה זה הקווים האלה שלנו פה? רגע, נסיים את הרעיון הזה למי שרוצה רגע להעיר, אבל שנייה אחת. וזערי אורה של שמש החסד, חסד עליון, השמש הפנימית, הכללית הזאת, שמאירה, מחממת וחיצונית לנו, שולחת את הקווים. קווים אורחות הרגשה בריאות. כלומר, מתוך הרגשת השייכות אל הטוב המוחלט הזה, אז זה גם הולך ומתלבש בהרגשות הנורמליות שלי. אני שייך אל הטוב הזה במה שאני מרגיש, במה שסובייקטיבית אני. והוא הולך ומתעשר. כך אני מאושרים. שאתה בן חורין, באמת, בממד העמוק של בן חורין, שזו החירות הקדושה, ואתה שייך אל שורש נשמתך, שזה החסד העליון הזה, וזה הולך ומופיע עד הערת הקווים הטבעיים, אתה נהיה מאושר ומתמלא עונג ודשן פנימי, מציאות מעונגת, מדושנת, הכל חי, פורח. כן.
מה ההבדל בין זה לבין התשובה של היום, שכאילו סך האנשים?
של?
של כלל האנשים שחוזרים בתשובה.
לא יודע, יכול להיות שאנשים חוזרים בתשובה ככה. יכול להיות ש... אמרתי לכם, יש פה סקיצה של הרב למהלך של תשובה. אתה צריך, למה אנחנו צריכים ללמוד את זה? כי א', ככל שנדע הרבה פרטים על התשובה, אז בסוף נדע מה זה תשובה, ככה, בעיקרון של תשובה. והספר הזה הולך לדבר כיוונים מכיוונים שונים. פה אנחנו מדברים על הרגשה של בן אדם, עוד מעט אתה תדבר על התשובה העולמית בכלל. מה בין זה לבין הרגשה של האדם? הרבה כיוונים יש לדבר על התשובה. אז כדי לעמוד על התשובה באופן כללי. וב', מחר פתאום אתה תגיד, וואי, קורה לי משהו, מה קורה לי? אני כבר בוגר אורות התשובה, אני קצת יודע מה קורה לי. וככל שאתה תהיה מודע למה שקורה עליך, אתה תוכל להטיב, לעשות את זה בצורה יותר איכותית, במפעל התשובה שלך. יש כאלה שחוזרים כך, יש כאלה שלא חוזרים כך, יש כאלה בדברים אחרים. אבל יש תשובה כזאת, זה מה שחשוב לרב ללמד אותנו, שיש תשובה שהיא כזאת. יחד עם האושר הזה, והתמלאות, עונג ודשן פנימי, זה בא ביחד עם לב נשבר ונפש שחה ומדוקאה שהוא מרגיש בקרבו. שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. עם כל ההתעלות ושמש החסד שדיברנו עליה עכשיו, אז הרב אומר, אתה מרגיש גם, מי שמרגיש בתשובה פרטית מפורשת, הוא מרגיש עדיין שיש לו לב נשבר. כל הזמן הוא אומר, איך חטאתי בחטא הזה? איך למען השם הייתי שייך לשפלות הזאת? אל החושך הזה, אל התהום והבור. העמוקים הללו, והוא שבור, כואב לו, והוא מדוכא, הוא לא מתנקה מזה. וזה גם הרגשה. ואומר הרב, שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, זה סימן טוב שאתה מרגיש ככה. יש אנשים שהם כסוס כפרד, אין אבין, רצים, לא אכפת להם, לא מרגישים שום כאב מהשפלויות שהם שייכים אליהם. כואב לך? יש לנו פרק שלם על זה. סימן שאתה מאוד מאוד התקדמת. עצם זה שכואב לך. וזה מראה שאתה במהלך של תיקון, כי כואב לך על הקלקול. אתה גם מכיר בקלקול, ולא רק שאתה מכיר, כואב לך על זה. באמת כואב. באמת כואב. שורף. אתה רוצה ללכת לרב שלך, להגיד לו, אבל איך אני יכול? איך אני יכול? אני מרגיש שאני צבוע, אני מרגיש שאני... אני מרגיש שאני שייך לכל הזבלים וסרחונות שאני שייך אליהם, שנגעתי בהם. כואב. זה מהלך התשובה. וזה נאה. זה התקדמות גדולה. ולא רק שזה התקדמות גדולה. אומר הרב, שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי. אם אתה מבין טוב את סיבת הכאב, אז הכאב מוסיף לך עונג. וזה לא סותר. תגידו, אם זה כאב זה לא עונג, אם זה עונג זה לא כאב, אז כבר דומני שאמרתי לכם, ואם לא, אז... החיים לא כבולים ללוגיקה שלנו. והדבר הכי 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 טבעי ונגיד לוגי בחיים, זה שהם מורכבים. והם לא חייבים להיות עונים להגדרות מתמטיות. והנה, יש כאב, והכאב הזה מסב עונג. אין הכוונה שהכאב מסב עונג ו... אין, התכוונו להגיד אין כאב. איזושהי הרגשה מורכבת שכואב לך, אבל אתה שמח שכואב לך, כי כואב לך, כי כואב לך, כי אתה לא רוצה להיות שייך לתומעה הזאת. אז כואב, וזה מוסיף עונג, עונג רוחני פנימי. לא מדובר פה שאתה תצא לרקוד כי כואב לך. אתה לא מסוגל לרקוד בכלל. אבל איזושהי קורת רוח עמוקה עמוקה, עדינה עדינה, יש לך מעצם זה שכואב לך. מספדי למחול בהקשר הזה. זה מרים אותך. כי אתה מכיר בסימן הטוב שיש בדיכאון הזה. שהוא מרגיש בקרבו שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, הוא מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. זה סימן שאני עולה על דרך המלך, על דרך קניין השלמות. ואם שום דבר לא כואב לך, ואתה בא לישיבה, ואתה נכנס לראש השנה, ואתה כל כולך ב... טוב, לא אמרתי עכשיו שכל מי שלא כואב לו, כנראה שיש איזשהו פגם במערכת ומשהו דפוק. אבל לא ייתכן שהחיים זה איזשהו מסלול כזה, שהכל הולך בשלום, והכל שמח, סס ועליז במהלך התשובה. זה מהלך עמוק, אמיתי. זה לא משחק ילדים תשובה. הרבה פעמים זה כואב. רוב הפעמים זה כואב. כמעט תמיד, למעט יוצא מן הכלל, זה כואב. זה אמור להיות כואב, וזה אמור להרים אותנו, ואמורים לשקוע בכאב. וזה סימן לשלמות אמיתית, ולא שלמות מדומה. שלמות חיצונית. שלמות של... אווירה. הולך הוא מרגיש בקרבו שהוא מתקרב למקור החיים. לאל חי אשר זה לא כבר היה כל כך רחוק ממנו. התחושה שלו הוא שהוא שב למקור החיים. לאל חי. גם פה. לא נאריך, אבל מקור החיים ואל חי יבואו ביחד. מה זה מקור החיים? יש את המקור ויש את כל ההסתעפות הענפה של כל מה שאם זה שורש, אז יש את כל הצמרת ותפארת האילן ומה שהיא מסתעפת ומתענפת לענפים ולענפי ענפים וכולי. החיים יש להם נקודת מקור אחת, האמת התמציתית הפנימית של החיים. ויש, וכשאנחנו מסתעפים בכל ההסתעפויות של החיים המעשיים, יורדים וחיים את החיים ברזולוציות המעשיות, הפרטיות שלהם, פרטיות לא הכוונה, לא כלל, לא שומר אוכל לחברה, אלא פרטיות הכוונה איזושהי מציאות מאוד מאוד נקודתית, פרטיקולרית, רחוקה, רחוקה, רחוקה מהתמצית האידיאלית של החיים. שמה נמצאים החטאים, בענפים, בריחוק מהמקור, בזה שאתה עכשיו עסוק ב-10 דקות במקום מסוים, שם המצויה השגרה יכולה להיות מנותקת מהמקור. ואדם שהוא שב בתשובה, מה שהוא חש זה שהוא שב למקור החיים. לא יודע כמה זמן ייקח לנו להגיע לפרק י' ב', אבל בפרק י' ב' אנחנו נלמד קצת יותר טוב מה זה לשוב למקור החיים. כי זה לא במובן הילדותי. זה בפרק י' ב', פסקה ח' אחת, כוכבית, שאני חושב שלבעלי הספר הלבן אין אותה. לא בטוח, אבל כמדומני אין אותה. אבל אין ח' אחת. אני יודע שיש ח' כוכבית, נראה לי. התשובה ביסודה היא... יש לכם. לא, אבל יש פסקאות שאין לכם, וגם אם לא, גם אם את הכל היה לכם, המהדורה הצהובה היא המהדורה שצריך ללמוד ממנה. אז שם אני אלמד טוב מה זה לשוב אל מקור החיים. אבל פה הוא מרגיש, לענייננו, הוא מרגיש שהוא שב ל-DNA היסודי של הכל. הוא לא התקלקל הוא לא שייך לקלקולים שישנם בהסתעפות. לאל חי, אל חי, זה הנביאה הזאת שזורמת במקור, ולא הוקהתה במה שהיא הלכה להסתעפות, כי בהסתעפות יש קהות מסוימת. וזו ההרגשה. והוא היה רחוק ממנה. הוא היה הרחק הרחק בחיים הפרטיים, הלא מקוריים, הלא יסודיים. נפשו הקמאה זוכרת בססון לב את עונייה ומרודה הפנימיים. כשהיא זוכרת את העוני שלה, אי שם, ממציאות הקלקול, זה מביא איזה ססון לב. השיבה לי, ססון אישך. נפשו הצמאה, צמאה להתעלות, צמאה להתעדנות. והיא זוכרת בססון לב, כשהיא נזכרת בקלקולים שלה, זה מרווה אותה ססון, מרווה אותה חגיגיות כזו. כי הנה, אני מתנקה, אני מתיישרת, אני מתאהרת, והיא מתמלאת רגשי תודה. בהלל וזמר היא נושאת קול, ברכי נפשי את השם, אל תשכחי כל גמוליו, סולח לכל אבונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת. חייך, שחת זה שחת. היינו שם. המאתרך היא חסד ורחמים, המסביע בטוב ודך, תתחדש כנשר נוייך, עושה צדקות השם ומשפטים לכל השוקים. טוב, יקיריי, בעזרת השם, לשנה טובה כולנו, אנחנו וכל... עמו בית ישראל, נכתב לחיים טובים ושלום, נזכה לשוב בתשובה שלמה מכוחו של היום הגדול והנורא, יום ראש השנה, שהרב מסביר למה אתה לא אומר וידוי בראש השנה. תגיד וידוי, איך אתה בא למשפט בלי הפרקליט הכי מקצועי שיש? וידוי, זה התשובה. רואה הרב, כי בראש השנה אנחנו צריכים לטפס למעלה למעלה. קצת בהקשרים שלנו, צריכים לטפס לתשובה השכלית. צריכים להיכנס לאיזושהי אטמוספירה כזאת של מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, והופעה וינשא, לעיני כל חי, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל ייצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. אתה צריך קצת להיות שקוע שם, אתה תעשה תשובה בלי זה, יהיה למטה. בראש השנה אתה שב את התשובה הכי 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 ראשית, הכי יסודית, אין מקום לוידוי. כי בעומק העניין אתה שייך לרבדים שלא עסוקים בלתקן קלקולים, אלא אתה שב למקור הכי 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 פנימי. אחר כך, ומכוח זה, נצא לעשרת ימי התשובה, עד לכפרה ולהתארות המוחלטת לפני השם ביום הכיפורים.